Et pour pas jouer.
Ah, באמצע. פרק עמוד, עמוד, לא אכפת לי פרק, עמוד.
יש לי את הסימן.
פי, פי. מאיר, אתה יכול לשבת כאן, טוב.
פי, פי.
אלו, אני...
נעמתי בסוף יש.
פי, פי.
פי, כן.
לא, תודה רבה.
צד ימין באמצע.
אבל בשבילי, מה אני, אני יש לי... תן לכולם.
מי שמבזבז
בתקוע,
נכון, מי
שצריך
את
הכל. לא, ברוך השם. היי, היי.
כל אנחנו.
אנחנו יושבים, יושבים.
אז אני אתחיל, ויש לך לדעת. פי, היי.
אה, לא יודע.
מה?
נראה שאנחנו דווקא בעמודה הימנית.
לא, לא, כאן.
בעמודה הימנית. אה, אז רגע. אז אני אתחיל מכאן. והדברים עמוקים עד שאי אפשר לפרש ואין כאן מקום להריך. אני, ובשביל שהאדם, הנה, ובשביל שהאדם, בעמודה הימנית באמצע, או קצת לפני האמצע, ובשביל שהאדם נברא לעבוד השם יתברך, ובשביל שהאדם נברא לעבוד השם יתברך, את תכליתו של האדם לעבוד את ריבונו של עולם, ראוי שתהיה התפילה תכף ומיד כשעומד ממיטתו, ולא יפנה אל דברים אחרים בינתיים. כי האדם כשעומד ממיטתו, כאילו החזיר השם יתברך רוחו בקרבו, כמו שתקנו את ברכת המחזיר נשמות לבגרים מתים. ולפיכך התפילה יותר ראוי שתהיה מיד אחרי שהוא קם ממיטתו, מיד אחרי שמחזירים לו כביכול את נשמתו. וזה אומרם בפרק כמה דברכות דף ת עמוד א', תניה.
אבא דף ה עמוד ב'.
אה, זה לא ת עמוד א', אלא ה עמוד ב'.
זה תמיד לא נכון.
כן, כן, כן.
לא נכון.
מחילה, אפשר לקבל את העיפרון?
כן.
רגע,
A
עמוד ב',
A עמוד ב',
תודה. תניה, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי. מצטער הכוונה, הייתי שם לב אליהם ומקפיד עליהם, זה הכוונה. ראשית, על תפילתי שתהה לפני מיטתי, ודבר שני, על מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. מהי לפני מיטתי? כתוב, הדבר הראשון, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי. מהי לפני מיטתי? שואלת הגמרא. אינה מלפני מיטתי ממש. זאת אומרת, הגמרא רוצה להבין בהתחלה שאולי כוונתו לומר שהוא היה לפני מיטתי, הכוונה היא לא ציון של זמן, אלא ציון של מקום. דהיינו, הוא היה מתפלל לפני מיטתו. מקום התפילה שלו היה לפני מיטתו. כן? אז שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? ואמר רב יהודה, אמר רב, אמר אל הרב ישוע בן לוי, ואמר אל המתנית התנה, אבא בנימין אומר, מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. זאת אומרת, אם אתה אומר שהוא מתפלל לפני מיטתו, זה אומר שהוא כביכול, ההנחה היא שהמיטה עומדת ליד הקיר, כן? המיטה עומדת ליד הקיר, סמוכה לקיר, והוא מתפלל לכיוון הקיר כשהמיטה חוצצת בינו לבין הקיר. זאת אומרת, זה נקרא לפני מיטתו.
למה דווקא צריך קיר?
מה?
למה דווקא הדיוקים האלו?
הנה הגמרא תגיד, הגמרא עצמה תגיד.
מה הקושי במה שהוא אמר?
מה? לא, הנה, אז הגמרא אומרת, הגמרא מבינה הגמרא מנסה להבין מה זה לפני מיטתי. הוא הקפיד על כך שהתפילתו תהיה לפני מיטתו. כמו שאמרתי, ההבנה של הגמרא בהווה אמינה שזה ציון מקום. הוא עמד לפני מיטתו והתפלל. לפני מיטתו והתפלל. אז הגמרא שואלת, איך זה ייתכן שהוא עמד לפני מיטתו והתפלל? מניין שלא יהיה דבר, זאת אומרת, יש פה ממה נפשך, נדמיין לעצמנו. אם זה הקיר, כן, וזאת המיטה. זה הקיר וזאת המיטה. כאן יש קיר וכאן יש קיר, נניח. אז לפני המיטה, הכוונה הוא עומד כאן ומתפלל. יכול להיות שהוא מתפלל לכיוון הזה, יכול להיות שהוא מתפלל לכיוון הזה. אם הוא מתפלל לכיוון הזה, אז הכוונה על הקיר הזה. אם הוא מתפלל לכיוון ההוא, אז בכלל זה לא לפני הקיר. כן? אז שואלת הגמרא,
אלא אם כן יש לו חדר צרמיות.
כן, אבל כל פנים חדר נורמלי נגיד, כל פנים, אז איך שלא יהיה, שואלת הגמרא, מניין למתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל? זאת אומרת, אדם צריך לעמוד לפני הכותל כשלא, רואים מהגמרא הזאת שיש עניין להתפלל כשאתה עומד לפני קיר. איך רואים את זה? ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. רואים שמקום התפילה היה לפני הקיר. אז ממה נפשך? אם הוא עומד כאן לפני המיטה והוא פונה לקיר, אז יש דבר חוצץ בינו לבין הקיר, המיטה, הוא לא, המיטה חוצצת בינו לבין הקיר. אם הוא עומד כאן ומתפלל לכיוון הזה, אז בכלל אין קיר. אבל רואים שביוסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל לשם. זאת אומרת, אתה לומד מכאן בהלכות תפילה שאדם כשעומד בתפילה עדיף לעמוד לפני קיר ולהתפלל. אנחנו רואים בגמרא, זה הגמרא רוצה לטעון. אז מילא הגמרא דחתה את האפשרות להסביר שזה ציון מקום, אלא אומרת הגמרא, אלא אימה סמוך למיטתו. סמוך הכוונה לא סמוך במובן של מקום, אלא סמוך במובן של זמן. זאת אומרת, מיד כשהוא קם מהמיטה, סמוך לזמן כמעטו מהמיטה, היה מתפלל. אחרי זה אומרת הגמרא, הדבר השני שהיה מקפיד עליו, על מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. ואמר רב חמא בר חנינא, ואמר לה, אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, הביאן לו בנים זכרים, שנאמר, וצפונך תמלא בטנם יסבעו בנים, כך כתוב, וצפונך תמלא בטנם יסבעו בנים. מה הכוונה? צפונך הוא דורש מלשון צפון, כן? אל תקרא צפונך אלא צפונך, כן? כל פנים בפסוק כתוב וצפונך תמלא בטנם יסבעו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אין מי שנותן מיטתו בין צפון לדרום, אין אשתו מפלת נפלים, כתיב אחת תמלא בטנם, וכתיב הטעם בתמר וימלאו ימיה ללדת, לשון תמלא וימלא, תמלא וימלאו. עד כאן הגמרא. אומר המהר"ל, מאוד יש לתמוע למה על שני דברים אלו הים נצער את עצמו. טוב שאבא בנימין אמר שהשני, מצייר את עצמו, כמו שאמרתי, זה יקפיד. מה העניין להקפיד על שני הדברים האלה? פירוש דבר זה, שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו, ותכף שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו, ותכף בבוקר שעומד ממיטתו יתפלל ויעבוד. זאת אומרת, הוא אומר בלשון שלנו נגיד, הרי הוא הסביר קודם ש עיקר תכליתו של האדם בעולם, מה התכלית, לשם מה הוא נברא, אז הוא אמר קודם לעבוד את בורו. כיוון שזו תכליתו של האדם, אז ממילא בכל התעוררות של הרגשת, זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה, כמו שהוא אמר, שבלילה כביכול האדם במצב, המצב של השינה הוא מצב של חיסרון של חיות, שכשאתה מתעורר בבוקר למעשה כאילו אתה חוזר לחיות, המחזיר נשמות לפגרים מתים, כביכול כאילו אדם עכשיו מתעורר לחיים חדשים. אז אם קבענו שעניינו של האדם בעולם זה לעבוד את בורו, אז מיד בשעה שכביכול יש התעוררות של חיים מחודשת, יש עניין למלא את התכלית, למלא את התפקיד שלשמו הוא נברא, למלא את הייעוד שלשמו הוא נברא. אז זה ההסבר של המהר"ל, שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו. זאת אומרת, יהיה הבריאה שלו, הכוונה שתתמלא התכלית שלשמה הוא נברא מיד כביכול כשהוא נברא. מה פירוש מיד שהוא נברא? תינוק שהוא נברא הוא לא יכול להתפלל, אבל אם, כמו שאמרנו, למעשה האדם נברא מחדש כל יום, כן? המחזיר נשמות לברים מתים, אז יש עניין שהאדם משתדל למלא את הייעוד שלו בשעה שכביכול הוא חש, הוא מרגיש שהוא נברא. באותה עת הוא צריך למלא את היהוד. אם היהוד שלו עבודת השם, אז ממילא ברגע שהוא נברא הוא צריך מיד להקפיד למלא את היהוד. זה מה שהוא אומר. פירוש דבר זה שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו, ותכף בבוקר כשעומד ממיטתו יתפלל ויעבוד את בורו כמו שנברא האדם לעבוד את בורו. ולפיכך אמר שהיה מצטער על תפילתו שתהיה סמוך למיטתו מיד, שנראה שנברא האדם לשמש את קונו. ולכך אמר שגם היה מצטער על מיטתו שתהיה בין צפון לדרום. כלומר, זאת אומרת, יש כמה תכליות לבריאת האדם. תכלית אחת היא עבודת השם, תכלית שנייה שיש בה גם צד של עבודת השם, זה מה שהפסוק אומר, חז"ל אומרים לא תוהו בריאה לשבת יצרה. עיקר תכליתו של האדם זה למלא את העולם לא תוהו בריאה לשבת יצרה. עניינו של העולם לשבת, לשבת הכוונה ריבוי של אנשים, כן? לריבוי של אנשים, לא תוהו בריאה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא כדי שישאר ריק, אלא ההפך, כדי שיתמלא. זה עניינו של העולם. אז הוא אומר, ולכך אמר שגם היה מצטער על מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, כלומר שגם כן האדם נברא שיוליד בנים זכרים, כי יותר הם לעבודתו יתברך, מעניין, כי יותר הם לעבודתו יתברך מן הנקבות אשר רשו. למה דווקא בנים סחרים? הרי לכאורה לא תוהו בריאה לשבת יצרה, יש עניין לריבוי של נשמות, מה זה משנה אם זה יהיה סחרים או נקבות? אומר לא, אבל אצל הזכר עבודת השם באה לידי ביטוי, עבודת השם באה לידי ביטוי אצל הזכר יותר מאשר אצל הנקבה. והוא אומר גם מדוע, משום שהנקבה רשות בעלה עליה, היא צריכה, יש באמת יש זאת אומרת היא כפופה במידה מסוימת, ובעוד שהזכר הוא בלתי כפוף, הוא רשות עצמו. למשל הגמרא אומרת שאישה שיש לה בעל לא חייבת בכיבוד אב ואם, לא חייבת בכיבוד אב ואם. למה? כי רשות בעלה עליה, אז היא פטורה מכיבוד אב ואם. ברור שהיא חייבת לכיבוד אב ואם אם בעלה לא מפריע לה, אבל אם בעלה דורש ממנה, יש לו אליה דרישות, לא שלא תכבד, הוא רוצה שהיא תעשה דברים שהוא רוצה שהיא תעשה, אבל זה כרוך בביטול מצוות כיבוד אב ואם. אביה או אמה מבקשים ממנה דבר אחד, אבל בעלה לא בגלל שהוא לא רוצה שהיא תכבד, אלא היא צריכה למלא את רצונו, גם אם זה ילך על חשבון כיבוד אב ואם שלה, כן? כך אומרת הגמרא, רשות בעלה עליה, אישה רשות בעלה.
זו השאלה התחתונה, זה תופס באמת?
למה? זה ההלכה. זה ההלכה. זאת אומרת, ההלכה אומרת שאישה, כיוון שרשות בעלה עליה, היא פטורה מכיבוד אב ואם. כמו שאמרתי, אם בעלה לא מפריע לה, אין לו דרישות. למשל, אישה יושבת בטלה, ואביה מבקש ממנה משהו, והיא לא צריכה לעשות שום דבר. אין לה שום חובה כלפי בעלה, אז אין סיבה שהיא לא תכבד את אביה ואת אמה, היא מצווה לכבד. אבל בשעה זה מתנגש, כן, כמו שאמרתי, ההתנגשות היא לא שבעלה אומר לה אל תכבדי, אלא שבעלה דורש את הדרישות שהיא חייבת לבצע כאישה לבעל, כן? אז ממילא זה עלול לפגוע ביכולות שלה לכבד את אביה ואת אמה, כן? אז חזורים שהיא פתורה במצב כזה, היא פתורה מכיבוד אב ואם, היא לא חייבת, כן? אז לכן הוא אומר, עבודת השם באה לידי ביטוי יותר אצל הזכרים מאשר אצל הנקבות. לכן הוא אומר, היה מצטער על מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, כלומר שגם כן האדם נברא שיוליד בנים זכרים, כי יותר הם לעבודתו יתברך מן הנקבות אשר רשות בעלה עליה. ולכך היה נותן מיטתו בין צפון לדרום. מה הפירוש? ואם הוא ייתן מיטתו בין צפון דרום, זה מבטיח? אומר, לא מבטיח. אבל זאת ההשתדלות המינימלית שהאדם יכול לעשות, כדי שיהיו לו בנים זכרים. שיעשה האדם מה שאפשר, ומה שראוי אליו לעשות, כדי שיוליד בנים הגונים לעבודתו יתברך. מה?
מה עושים יום והחומה?
מה
עושים די החומה? יש לנו על זה כי אומר צפון לדרום,
יש מחלוקת, יש מחלוקת.
בצפון יש לנו את הנית המקדש.
זאת אומרת
יש לנו חילות.
כי האדם לא נברא רק על עבודת השם יתברך, ולכך היה מצטער על עבודת השם יתברך שתהיה מיד בקומו ממיטתו, ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד השם יתברך. רק שיהיה יוצא גם כן מאיתו שיוליץ. זאת אומרת, הוא אומר, כשאדם העבדות של האדם לריבונו של עולם באה לידי ביטוי לא רק בזה שהוא יעבוד, אלא גם שהוא ידאג שיהיו אחרים שיעבדו את השם יתברך. אז זה מה שהוא אומר, לכן היה מצטער שתהיה מידתו בין צפון לדרום, כדי שיוליד בנים זכרים, כביכול להרבות את העובדים, את ריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר, רק שיהיה יוצא גם כן מאיתו שיוליד זכרים לעבודתו יתברך. יש לך לדעת כי מכוח צפון כוח הזכרים, כי נקרא צפון משום שאין השמש נמצא שם. המילה צפון, אנחנו אומרים
צפון,
צפון, צפון זה נסתר, כן? צפון זה מכוסה.
בדרום
מה
זה? בדרום? מה השורש?
דרום, מה השורש של המילה דרום? הכל עם צפון, צפון זה נסתר. והוא אומר נסתר בגלל שאין השמש, אין השמש שולטת שם. ולמה דרום? מה השורש המילה דרום? עכשיו לא עולה לי.
מזרח ומערב זה גם מובן?
כן. מה?
מזרח
זה זריחה.
זריחה, ומערב זה ערב.
ערב, כן, לישון ערב.
אבל דרום?
אבל מה זה המילה דרום? נראה, אולי בהמשך אני אעלה. יעלה לי במחשבה מה זה שור של המילה דרום. כרגע אני לא יודע. מכל מקום, מה כתוב? כי צפון, זה מה שאומר, כי צפון כוח נסתר לפני כן, ויש לך לדעת כי מכוח צפון כוח הסחרים, כי נקרא צפון, צפון משום שאין השמש נמצא שם, ולפיכך הברכה היא מכוח צפון. למה? משום שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין. כן? בדבר הסמוי מן העין. וכמו שאמרו זל בבאטרה, הרוצה להשאיר יצפין. כן? המנורה בדרום והשולחן בצפון. השולחן בבית המקדש רומז לאושר. המנורה, מה?
לא, נורא זה רוצה להחכים
ידרים. הדרום הוא סמל החוכמה, והצפון הוא סמל העושר, כן? והעושר והברכה, הוא אומר, הוא מכוח נסתר. הנה מה שהזכרנו, שאין הברכה אלא בדבר הסמוי מן העין. ולכך אמר, וצפונך תמלא ביטנן, יסבעו בנים, כלומר, כי מצד צפון כוח הברכה הנסתרת, ומשם הברכה, ומשם תמלא ביטנם, יסבעו בנים והם זכרים. כי זכר, אתם שומעים? זכר בגימטרי הברכה. כן? זכר בגימטרי הברכה. ואין ספק כי הזכר הוא הברכה שהוא, הוא מסביר גם למה. ואין ספק כי הזכר הוא הברכה שהוא כנגד הצורה שהיא הברכה, והנקבה כנגד החומר, שאין בחומר ברכה, רק הוא מקבל. אני אסביר מה שהוא אומר. יש חומר ויש צורה, יש חומר ויש צורה. מה שהמהר"ל אומר, שהנקבה עניינה, הנקבה עניינה לתת את החומר, כשתפקיד הזכר במציאות הוא לקבוע את הצורה. המושג צורה עניינו, אתה משתמש, השימוש זה שימוש לשון. צורה הכוונה נתינת הערך לדבר. מה שנותן ערך לדבר יש לך חומר גלם, כן? יש לך חומר גלם, מה נותן לו ערך? ברגע שאתה נותן לו צורה, יש לו ערך. אם אין לו צורה, אז מה הערך שלו? חומר הגלם מקבל את הערך שלו כשיש לו צורה. כשאין לו צורה, מה ערכו? אבל זה לא רק בחומר גלם, גם הערך הרוחני של דבר, הערך הרוחני של הדבר זה הצורה שלו, כן? הערך הרוחני של הדבר זה הצורה שלו. המדרגה הרוחנית של הדבר היא נחשבת צורתו. אז תפקיד הגבר, תפקיד הזכר, עניינה של הנקבה לדאוג לחומר, לדאוג לחומר בכל המובנים. עניינה של הנקבה לדאוג לחומר בבית, כן? לכן היא גם נקראת ביתו של אדם. ביתו של אדם, הגמרא אומרת, זה אשתו. ביתו של אדם זה אשתו. הבית זה החומר. אבל מה נותן ערך לבית? מה נותן ערך לבית? הערך של הבית זה 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 יקבע על פי על פי על פי על פי הזכר. הזכר הוא נותן את הערך למה שיש בבית. אם הקביעה של הערך של הדבר היא נתונה ביד הזכר, לטוב ויכול גם להיות להפך, אבל עניינה של הנקבה היא קביעה, היא ההכנה של הכנה של החומר, בעוד שהזכר נותן את הצורה, נותן את הערך, את הערך הפנימי, את הערך המהותי. זה עניינו של הזכר. אז הוא אומר ככה, נחזור עוד פעם, כי זכר בגימטריה, עכשיו הוא אומר עוד נקודה, כיוון שיש הבדל יסודי בין החומר לבין הצורה. החומר הוא מקבל, החומר הוא מקבל, הוא מושפע, בדיוק. הוא מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שהוא הוא מוכן לקבל צורה. כל חומר מוכן לקבל צורה, וגם האישה מטבעה, גם האישה
מטבעה,
מה? כחומר ביד היוצר. אני אומר, כל חומר, חז"ל אומרים למשל, גם המהר"ל מזכיר את זה הרבה פעמים, אנחנו ראינו את זה כבר, שה כשהוא עשה השוואה בין העובדי כוכבים לישראל, ישראל נקראים עם קשה עורף. אני לוקח את זה כמשל. אנחנו מדברים כאן על זכר ונקבה, אפילו בישראל עצמם. אבל מצד שני, ישראל נקראים עם קשה עורף. עם קשה עורף. הגויים הם לא עם קשה עורף. אז המהר"ל אומר, ראינו כבר, שהגויים אפשר לעצב אותם. משום שהגויים הם, כיוון שישראל יש להם צורה, הם רוחניים, כל דבר רוחני הוא קשה לעיצוב, דבר חומרי אפשר לעצב אותו. אז הגויים שהם יותר חומריים, הם שייכים אל החומר, הם ניתנים לעיצוב, הם ניתנים לעיצוב, אפשר לעצב אותם, אפשר להשפיע עליהם. ישראל הם עם כשעורף, זה גם לטוב וגם חס וחלילה להפך, אי אפשר, קשה לשנות. עם ישראל קשה לשינוי. מדוע? משום שבעם ישראל ב, 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 במהות שלו הוא רוחני. דבר רוחני קשה לעיצוב, קשה לעצב רוח. לתת צורה לרוח, אפשר לתת צורה לרוח. ככל שדבר הוא יותר רוחני, הוא קשה השפעה, אי אפשר להשפיע עליו. אז אם הוא הולך בדרך טובה, זה לטוב. אבל אם הוא הולך בדרך רעה, זה גם כן. זה הגריאות שבדבר. אי אפשר לשנות אותו, קשה לשנות אותו. הגויים, זה הייתה הטענה של יונה הנביא, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אל נינווה, הוא בא ואמר, אתה שולח אותי אליהם, זה יהיה כתרוג על עם ישראל. למה? כי הם להחזיר גויים בתשובה הרבה יותר קל מאשר להחזיר יהודים בתשובה. הרבה יותר קל, כי הגויים הם נמשכים אל החומר, חומר אפשר לעצב. כן, אני אומר את זה כמשל. יש הבדל יסודי בין הנקבה לבין הזכר. הנקבה מטבעה, כיוון שהיא יותר שייכת לחומר, היא יותר ניתנת לעיצוב. הזכר, כיוון שהוא נותן, הוא משפיע במהות שלו, הרבה יותר קשה לשנות אותו. כן, ההפך, התפקיד שלו הוא לעצב, התפקיד שלו היא לקבוע צורה, כמו שאמרנו, לתת ערך. אז זה מה שהוא אומר. עכשיו עוד נקודה שהוא מאיר כאן, כיוון שהזכר הוא המשפיע, לכן הזכר נקרא ברכה. הוא אמר, זכר זה הגימטריה של ברכה, כי הוא המשפיע. ברכה היא שפע. מה זה ברכה? ברכה היא שפע, ברכה זה נתינה. כן?
הברכה ב...
מה?
בצמחים, הברכה גם.
הברכה, נכון, נכון, נכון. ברכה, המילה ברכה היא השפעה. כן? השפעה. אנחנו אומרים ברוך, מה זה ברוך? ברוך אתה השם. בנוסח הברכה שאנחנו אומרים, ברוך, הכוונה היא השפעה, הורדת שפע, הורדת שפע, ברכה זה שפע. אז, 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 אז הזכר הוא המשפיע, הנקבה היא המקבלת, היא מתעצבת. אבל הזכר הוא הנותן, הזכר הוא המשפיע. אז זה מה שהוא אומר. ואין ספק כי הזכר הוא הברכה, שהוא כנגד הצורה שהיא הברכה, והנקבה כנגד החומר, שאין בחומר ברכה, רק הוא מקבל. ולכך אמר שנתן מיטתו בין צפון לדרום, ולא אמר, הוא אומר בין צפון לדרום, הוא אומר, הרי בין צפון לדרום זה גם בין דרום לצפון. אז למה כתוב בין צפון לדרום? אז הוא אומר, לא אמר בין דרום לצפון, אלא בין צפון לדרום. רצה לומר כי הראש יהיה לצד צפון. כאשר הוא פונה לצפון, אשר משם הברכה הצפונה, לכך הוא מוליד זכר. רשי זל פירש, רשי הסביר אחרת למה בין צפון לדרום. הטעם משום, הגמרא אומרת שכינה במערב, כך אומרת הגמרא בבבתרא, שכינה במערב, אז לא לתת בין מזרח. ברש"י יוצא שהסיבה שהוא נותן מצפון לדרום היא לא מצד שיש עניין מיוחד בין צפון לדרום, אלא שיש עניין שזה לא יהיה בין מזרח למערב. כך כתוב ברש"י.
אבל זה הופך את זה לסגולה לבונים זכרים.
מה? נכון. הרש"י זה על פי רשתה משום כבוד השכינה שבמזרח או במערב. אז זאת אומרת, משמע ברש"י, כל פנים, לפי ההסבר הזה אין ערך מיוחד בין צפון לדרום, כל הערך הוא רק שלילה של כביכול שלילה של מערב ומזרח. אבל המהר"ל אומר לא, זה משהו חיובי, אין פה מה, זה לא שלילה. ורש"י זה על פי רשתה משום כבוד השכינה שבמזרח או במערב, יסוב שכיבתו לרוח אחרת. ולפי זה, הנה כמו שאתה שאלת, ולפי זה לא היה לו לומר הנותן מיטתו בין צפון לדרום, רק היה צריך לומר כל שאינו נותן מיטתו בין מזרח למערב, להדגיש את השלילה. מה אתה מדגיש את החיוב? כן? לכך פירושו כמו שהתבהר. אבל עיקר פירוש זה עוד, כי אילו שני דברים, שתהיה תפילתו סמוך למיטתו וכן מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, הכל עניין אחד. זאת אומרת, עד עכשיו הוא הסביר כל דבר ודבר כמשהו נפרד, כן, הוא קשר אותם במידה מסוימת, כמו שראינו, הכל כרוך בעבודת השם. יש עבודת השם של תפילה ויש עבודת השם שהיא בריבוי עובדי השם, אני מרבה את עובדי השם, זה היה הסבר שלו קודם. אבל עיקר פירוש זה עוד, כי אילו שני דברים שתהיה תפילתו סמוך למיטתו וכן מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, הכל עניין אחד הוא. כי כאשר עומד ממיטתו נחשב, כמו שאמרנו קודם, נולד מחדש, ולפיכך יש לו מיד, יש לו להתפלל מיד לפני בוראו, כדי שייתן אל ליבו שאין לאדם קיום ועמידה בעצמו, רק הוא נתלה, הכוונה תלוי בהשם יתברך, ושהוא צריך להתפלל לפניו על צרכיו. ובלילה נתן מיטתו בין צפון לדרום, כי יש לאדם להחזיר נשמתו אל השם יתברך, ומפני כך נותן מיטתו בין צפון לדרום. עכשיו הוא מעלה רעיון נוסף, זאת אומרת, תהיה מיטתי בין צפון, מקודם הוא דיבר על הלידה, כמו שהגמרא אומרת, וצפונך תמלא בטנם, אבל עכשיו הוא אומר, יש עניין, כמו שאמר, מיד שאדם נולד, ואדם נולד כביכול בכל בוקר, זאת צריכה להיות הרגשת האדם, מיד לבטא את התלות שלו בריבונו של עולם. אבל הוא אומר, גם נתינת המיטה בין צפון לדרום עניינה שכשאדם, אז באמת יש פה הצבעה על שתי נקודות, המאמר של אבא בנימין, ראשית איך לקום בבוקר, ושנית איך ללכת לישון בלילה. באמת, מה העניין של השינה? אז הוא אומר, שתהיה מיטתי בין צפון דרום, כי צפון שם אוצר הנשמות, ולשם היה מפקיד נפשו, וזהו שכתוב בתהילים, כי בידך אפקיד רוחי. כן, כי בידך אפקיד רוחי. מה זה ידך? המילה יד. כן? אז הוא אומר, כי בידך אפקיד רוחי, כל מקום שנאמר יד הוא שמאל. כל מקום שמוזכר יד של ריבונו של עולם, בכוונה. יד של ריבונו של עולם, כן? זה שמאל. איך אני יודע?
גם
מה?
באדם, לא? גם באדם? על ידיך
באדם יש מקום להתווכח. כי על ההפך, שם כתוב ידך, חזל דורשים יד קאה. כן? יד קאה. אני אומר, יש מקום להידיין, האם זאת הכוונה. אבל מכל מקום הוא אומר, ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא מביא פסוק, כתוב בישעיהו, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. כתוב, ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. אז ימיני, כתוב מפורש, ימיני טיפחה שמיים. מה זה ידי? ידי זה שמאל. אם ימיני, יש פה כנגד. אף ידי, הקדוש ברוך הוא אומר, המילים של ישעיהו זה מילים של ריבונו של עולם, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. אז רואים שהמילה יד מופיעה בהקשר של שמאל. אם אנחנו לא נגיד שזה חלק שני של הפסוק חוזר על החלק הראשון, אלא אנחנו רואים שיש פה הקבלה, כן? יש פה הקבלה בין ימין לבין שמאל, אבל שמאל לא נקראת שמאל, אלא שמאל נקראת יד. השמאל בפסוק נקראת יד. אף ידי אסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. וצפון הוא שמאל.
למה?
מה? הנה, צפון הוא שמאל. הנה, צפון וימין אתה בראתם. יש פסוק, צפון וימין. מה זה צפון וימין אתה בראתם? צפון ודרום. אז רואים שהדרום נקרא ימין, אז אם הדרום נקרא ימין, הצפון הוא שמאל, נכון? צפון וימין אתה בראתם. בקיצור, יש לנו שני פסוקים. פסוק אחד, אב ידי אסדה ארץ ומיני טיפחה שמיים. פסוק שני, צפון וימין אתה בראתם. אז צפון וימין, זאת אומרת, שני ניגודים, צפון וימין. מה זה הניגוד של צפון? זה דרום. אבל לא כתוב דרום, כתוב ימין. כן? כתוב ימין. צפון וימין אתה בראתם. כי דהית בפרק בית בבבטרה. ולכך, למה הוא, עכשיו הוא מסביר למה זה נקרא צפון. אז מקודם הוא אמר צפון במובן שצפון מכוסה, שם כביכול כוח השמש לא מגיע, נכון? ולכן זה מקום הברכה. כי אין הברכה שורה אלא בדבר נסתר, דבר הסמוי מן העין. עכשיו הוא אומר, למה זה נקרא צפון? ששם כביכול אוצר הצפון, כי הנשמות באוצרם. ומה שמביא ראיה מן הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אביאן לו בנים זכרים, הבאה טליה. וזה הוא לא מסביר. הוא אומר, נקרא צפון משום ששם יש, זאת אומרת, מקודם הוא אמר צפון במובן שאין כוח, השמש לא, לא שולטת שם, כן? אבל עכשיו הוא בא ואומר, כי יש, המילה צפון היא במובן של יש שם דבר צפון, יש שם דבר, יש שם אוצר, אוצר שבו כביכול מסתירים משהו. אז הוא אומר, ולכך נקרא צפון, ששם אוצר הצפון, כי הנשמות באוצר הם. ומה שמביא ראיה מן הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אביאן לו בנים זכרים. אז הוא אומר, אבא עתליה, כי בשביל שהאוצר הנשמות בצפון, הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אביאן לו בנים זכרים, כי נשמות הזכר יותר אוצר עכשיו הוא אומר, מעניין, הנשמה של הזכר, נשמות הזכר או נשמת הזכר, היא יותר שייכת לאוצר מן הנקבה כידוע. מדוע? כי הזכר הוא נסתר והנקבה היא נגלית, כמו שאמרנו למעלה. הוא אמר, מה הוא שאמר למעלה? הוא אמר למעלה שהברכה, הברכה היא נסתרת. הברכה, הרי הוא אמר קודם שהזכר גימטרי הברכה, זכר הוא נסתר, זכר הוא הברכה, הברכה היא נסתרת, היא לא גלויה. אני אסביר את זה אפילו יותר מזה. הרי אמרנו שהזכר שייך לצורה. המושג צורה, כמו שאמרתי קודם, עניינו ערך. החומר הוא גלוי, הצד הרוחני הוא בלתי גלוי. כשאנחנו מסתכלים על האדם, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את החומר. זאת אומרת, אדם בר דעת מבין שהאדם זה לא החומר, כן? האדם באמת, הערך של האדם זה לא האור שאני רואה, או הידיים שאני רואה, או הבטן שאני רואה, אלא האדם באמת זה התוכן הפנימי שלו, כן? אבל זה בלתי גלוי. ההבנה של האדם, השכל של האדם מבין, כן, שיש באדם צד. מה שנותן את הערך לאדם זה לא החומר. בקיצור, מה שנותן את הערך לאדם זה לא החומר. עיקר האדם זה התוכן הפנימי שלו, כן? התוכן הפנימי שלו, אתה רואה אותו? אתה רואה אותו, אתה לא רואה אותו. אתה לא רואה אותו. אתה יכול לומר, אני מבין שהוא קיים, כל המערכת של האדם מוכיחה שיש בו איזשהו צד פנימי, כן? אבל את הצד הפנימי אתה לא רואה. מה אתה רואה? כשאתה רואה אדם, אתה נפגש עם חומר. העיניים שלך נפגשות עם חומר. הם חשות בחומר, יש פה חומר. אבל את הצורה, את הערך של האדם, אתה מבין. אבל אתה לא רואה. אתה לא חש בחמשת החושים שלך. כן? אז הצורה היא בלתי נגלית, החומר הוא נגלה, כן? אז אם אנחנו באים ואומרים שהזכר הוא הצורה והנקבה היא החומר, היא נותנת את החומר, אז הפירוש הוא הצד החומרי גלוי, הצד הפנימי, הצד הערכי הוא בלתי גלוי, כן? אז לכן הוא אומר, לכן הזכר יותר שייך לצפון, במובן של נסתר, לא בלתי גלוי. צפון במובן של צפון, כן? נסתר בלתי גלוי. הנקבה היא נגלית, והזכר הוא בלתי נגלה. כן? זה מה שהוא רוצה לומר.
לכן גם אצל האישה יותר בולט
החומר, נכון? ודאי. כי ומה שמביא ראיה מן הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אבי הנובנים סחרים, אבי התליה. כי בשביל שהאוצר הנשמות בצפון, הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אבי הנובנים סחרים, כי נשמות הזכר יותר אוצר נחשב מן הנקבה כידוע. כי הזכר הוא נסתר, והנקבה היא נגלית, כמו שאמרנו למעלה. ודבר זה תבין, הוא אומר, ממה שאנשים הם יצניות. אומר, זה אחד הביטויים לדברים. ודבר זה תבין ממה שאנשים יצעניות, ומפני כך היה מסבב מיטתו לצפון להחזיר הנשמה אל האוצר שהוא בצפון. ופירוש זה ברור כאשר תבין דברי חוכמה. ואמר, יש שם עוד מימרה בגמרה, שהנותן מיטתו בין צפון לדרום אין אשתו מפלת נפלים. למה? כי הברכה אשר הוא מכוח הצפון, הכל במילוי ובשלמות. ואילו האישה חס וחלילה כאשר מפלת נפלים, הוא דבר חסר, ואין מצד הזה הברכה. ועוד יש לך להבין כי כאשר מפלת נפלים, יוצא הוולד לאוויר העולם ונגלה קודם זמנו. כי הוולד צפון בבטן אמו, הוא צפון ונסתר ולא נגלה, ולכך אין אשתו מפלת נפלים כאשר מיטתו בין צפון לדרום, והוא מבואר מאוד לנבונים. הלאה, פרק ד', משלימות התפילה שלא תהה תפילתו במקרה קרה. שלא תהה תפילתו במקרה קרה, כי התפילה היא הדבקות בו יתברך. תפילה זה ביטוי של התקרבות, ואמרנו התקרבות לריבונו של עולם, דבקות בריבונו של עולם.
מה זה כוון המקרה קרה?
מקרה קרה הכוונה? כן, כן.
מה?
כן.
זה
תפילה ברמה גבוהה. לא, אז הוא אומר, זה בדיוק יוצא נגד. זאת אומרת, הוא לא אומר שאדם לא יתפלל, הוא אומר שאדם, יש עניין של קביעות של תפילה כדי לבטא את הדבקות. אתה מבין? התפילה,
העבודה זה קביעות.
לא רק עבודה, דבקות. זה נכון, זה עבודה. כמו שאמר, עבודה זה קביעות. עבד הוא עובד, אין חוכמות. הוא לא מתי שהוא רוצה עובד. אם אתה מתי שאתה רוצה אתה עובד, אתה לא עבד. אבל אומר יותר מזה, זה דבקות. התפילה עניינה לבטא את הדבקות שלנו בריבונו של עולם. כן? אז אם כשזה קבוע זה מבטא דבקות, אם זה לא קבוע זה לא מבטא דבקות. כן?
מקרה קרה זה
באופן מקרי, הכוונה באופן מקרי,
אותו דבר,
בצורה מקרית,
לא מילה שם
בכוח. כי התפילה היא הדבקות בו יתברך, שהאדם מדבק בתפילתו בו יתברך. ואם הדבקות הזאת היא במקרה בלבד, זה לא דבקות. כן? כי כל מקרה, הוא אומר, הוא לזמן ולשעה, ואינו תמידי. אבל דבר שאינו, הוא אומר, לנו מה ההגדרה? מה ההגדרה? יש תמידי ויש מקרי. מקרי, דבר שהוא במקרה הוא לא תמידי, לכן אתה קורא לזה מקרה.
חד
פעמי, אולי. כן, כן, אני אומר, דבר, לכן אתה קורא לזה מקרה, זה לא תמידי, זה לא קבוע. כן? כי כל מקרה הוא לזמן ולשעה ואינו תמידי. אבל דבר שאינו מקרי הוא תמידי. לכך ראוי שתהיה הדבקות הזאת שלא במקרה כלל. ועל זה באה הזרה. הגמרא אומרת, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. כך כתוב, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. ועניין, ועל זה באה הזרה שיקבע מקום לתפילתו. ועניין קביעות המקום לתפילה מפני, אומר, מה העניין לקבוע מקום לתפילה? מה העניין של קביעת המקום? הגמרא לומדת פסוק, כן? כאשר למקום אשר עמד שם בראשונה, כך כתוב על אברהם אבינו, לכן כתוב אלוהי אברהם בעזרו. כן, כשאברהם התפלל על סדום, כתוב אל המקום אשר עמד שם בראשונה. הוא בא והתפלל באותו מקום שהיה רגיל להתפלל. אז מכאן לומדת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אז מה העניין של קביעות המקום? אומר המהר"ל, מפני כי קביעות המקום מורה שאין התפילה שלו במקרה. אין התפילה שלו במקרה. זאת אומרת, יש עניין שהאדם יבטא את העובדה שהתפילה שלו היא לא מקרית. הוא לא עומד ומתפלל באופן מקרי, אלא זה ביטוי של קשר תמידי שיש לו כביכול עם ריבונו של עולם.
זה עוד נדבך.
מצד אחד אנחנו קוראים בנים להשם, אז בנים יכולים להיכנס ולדבר עם האבא מתי שהם רוצים.
אבל מצד שני, כמו שהוא אומר, עניינה של התפילה היא דבקות.
תלות,
קרבה לריבונו של עולם. ודבקות, הוא אומר, זה לא בצורה מקרית. אין מושג של דבקות מקרית. מקרה זה לא דבק. דבקות, קישור. מה זה דבקות? דבקות זה קישור לריבונו של עולם. קישור לא יכול להיות מקרי. אז אם זה צריך להיות קבוע, אז זה צריך להיות קבוע. אז זה קביעות במקום וקביעות בזמן. כן, זה ביטוי של קביעות.
המקום הוא מגיע פה למצב שבבית הכנסת גם.
כן, 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 בבית הכנסת
קבוע.
יש עניין להתפלל במקום. מה?
אז
הוא אומר לך, מה? תראה, בלשון של הגמרא כתוב, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. לא כתוב שאסור. אין איסור, כן? אבל מדברים פה על ערך, כן? יש מה? כן, כן, יש מדרגות, יש מדרגות. הביטוי השלם של התפילה זה שאדם מתפלל במקום הקבוע. במקום קבוע. זה ביטוי של קשר.
כל התפילות
הוא... אני אומר, לתחילה זה ודאי גם כל התפילות, אבל כל אחד תלוי, ואתה מתפלל מנחה במפעל, ואתה מתפלל שחרית פה, ואתה מתפלל... יש מצבים של אונס, שאדם אין לו, יש לו... כן, אבל באופן בסיסי...
אולי זה גם סוג של להיות.
זה גם סוג של...
כל תפילת מנחה עושה...
לא, זה נכון, זה נכון. זה בהחלט נכון. אבל הוא אומר... האדם צריך להביא לידי ביטוי את העובדה שהקשר שלו עם ריבונו של עולם הוא לא מקרי. זאת אומרת, לא רק שזה לא יהיה מקרי, אלא להביא את זה לידי ביטוי, שיראו שזה לא מקרי, שיראו שהקשר שלו לריבונו של עולם, הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, היא איננה מקרית. אז אחד הביטויים לכך זה העובדה שאדם מתפלל, מקפיד להתפלל תמיד באותו מקום. זה ביטוי, כן? ועל זה באה הזרה שיקבע מקום לתפילתו. ועניין קביעות המקום לתפילה, מפני כי קביעות המקום מורה שאין התפילה שלו במקרה, כי המקרה אין לו קביעות. ואם יושב פעם אחת במקום זה פעם מקום אחר, דבר זה אינו קביעות כלל, ואין זה דבקות בעצם, רק מקרה קרה. ובפרק כמה דברכות אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא,
אבל הוא לכאורה מתאר פה איזה מצב של דבקות, או תיאור של דבקות, שמאפיין שלו הוא חיצוני. הרי דבקות זה משהו שהוא,
נכון, נכון, אז לא, אז אמרתי, לכן אמרתי שרואים שיש עניין להביא לידי ביטוי את הדבקות שלך בריבונו של עולם. יש עניין לבטא, להראות את זה. כן, יכול להיות שבאמת הדבקות שלך היא באמת לא, אם אדם נניח מתפלל באופן קבוע שלוש תפילות, זה גם כן סוג של דבקות, כן? רק יש עניין שיראו את הדבקות שלך. ואם אני רואה אדם שמקפיד להתפלל כל פעם באותו מקום, התפילה שלו היא תמיד באותו מקום, לכן אמרתי יש מדרגות, אבל אם אני רואה אדם שמקפיד להתפלל את כל התפילות שהוא מתפלל באותו מקום, כן, באותו בית כנסת ובאותו מקום,
יש איזה אינדיקציה.
מה?
אחד כזה באמת שהוא חסר, ישר זה בולט.
נכון.
אני רק.
נכון, זה בא לידי ביטוי, נכון. יש עניין להראות את הדבקות שלנו בריבונו של עולם, את הקשר שלנו, כן?
זה להראות לעצמנו או יותר לאחרים?
גם לאחרים וגם לעצמנו. יש עניין להראות, אדם צריך להראות, להביא לידי ביטוי את העובדה שהוא קשור לריבונו של עולם. זה מדרגות, כן, יש מדרגות. אני אומר, אם אתה למשל מתפלל בבוקר תפילת שחרית כאן, ובמפעל אתה מתפלל תפילת מנחה, אבל אתה מקפיד נניח שאתה כאן להתפלל במקום המסוים שלך, וכשאתה במפעל גם כן להתפלל במקום שבו אתה מתפלל תמיד, אתה מקפיד להתפלל, אתה לא יכול להתפלל את כל התפילות באותו מקום, כן? אבל אתה מקפיד כשאתה מתפלל באותו מקום להתפלל במקום קבוע, כן? זה ביטוי של דביקות גם כן. אני אומר לך, אמרתי מדרגות.
ואין עניין של שעה?
בבקשה?
אין עניין של שעה?
גם שעה זה ביטוי, גם זה יכול להיות, כן? גם שעה זה ביטוי של דביקות, גם שעה.
פה כתוב, לא מעבר.
רגע, אנחנו בינתיים מדברים על המקום.
עכשיו אני לא אתאפק.
נו?
משהו שקרה לי.
נו?
אתה אומר איך זה נראה, כי נגד אפילו המהות, נכון? אתה אומר החיצוניות, נכון? שרואים כנגד המהות, הדביקות, נכון? אתה אמרת...
כן, כן.
עכשיו, היה לי אורח חרדי מאוד, ומחול, הוא היה בא פה לשידוכים, לא יודע, מה הוא היה בבית שלי? בחור צעיר, אבל בא משפחה מאוד מאוד מבוססת, כן, איזה גביר שם, לא יודע, בסדר? אז היינו בגילו, התפללנו שם בגילו, לא יודע, מה? עכשיו, התפילה שם, זה משש... זה בסדר שאני אספר את זה?
כן.
מי ששם זה
כאלה,
אנשים עובדים. אנשים עובדים. אז שם זה, שש מתחיל, עד שש וחצי התפילה. וכשיש קריאת התורה, לא יודע מה, אז בסדר, אוקיי. אז כשיש קריאת תורה, עוד 10 דקות, זה. בסדר. אז ככה, אנשים עובדים וכולי. אז בא זה מחור, וגביר, לא יודע מה. איך בכלל אפשר להתפלל במלא טענות, איך בכלל אפשר להתפלל בחדשה, זה לא רציני וכל כזה וזה וזה. עכשיו אני רוצה להגיד, שם זה לא יעזור שום דבר, שלג היה הדרך שם, השלג עמד חזק בשום מה, לא יעזור שום דבר, בשש כולם שם, נכון, שש וחצי, אבל שלג, רוח, אסון,
לא מפריע,
טילים מהערבים שם שהיה, אתה יודע, בגילו היה בזמנו, שום דבר, ברזל, הוא בא ואומר זה וזה וזה. עכשיו הניסיון שלו הראשון, זאת אומרת, הוא היה מגיע קצת מאוחר, נכון? אז הוא הלך לשידוך, מה, ברור שהוא לא יהיה בשש בזה, הוא לא יקום, אתה מבין? אז להגיד שהתפילה לא שווה כלום בגלל זה, אני לא יודע, נכון? לא יודע אם זה קשור, אבל העובדה שאתה מגיע ויש הדפיקות האלה, ואם שמש עם זה, אם זה,
נכון,
פעם אחת שצריך לקום טיפה בשביל להגיע למיר, הוא לא כבר לא מגיע.
לא, כל אחד זה נכון, זה ביטוי של דפיקות, נכון.
אומרים שמי שלא מתפלל עם מניין, שהוא לא יכול, אז שהוא יתפלל בשעה שמתפללים בבית הכנסת.
נכון לפחות בשעה שמתפללים יחד עם הציבור, לא איתם, אבל לפחות יחד איתם במובן של הזמן, נכון?
ואני יכול להעיד שברכבת תפילת שחרית אני תמיד יושב באותו מקום בקרון.
עליך זה לא פלא, שלום. יקה.
ונציין שכאן הדף הוא דף וו עמוד ב'.
זה טעות,
תומר. זה טעות.
ודאי.
הלאה. ובפרק כמה דברכות דף וו עמוד ב', פרק כמה דברכות דף וו עמוד ב',
והסוגיה השנייה גם טעות.
כן, רגע,
זין עמוד ב'.
אמר רבי חלבו, אמר רבונה, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. ממשיכה הגברה ואומרת, וכשמת, כשהיהודי הזה מת, שהוא קובע מקום לתפילתו, אומרים עליו אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. שואלת הגמרא, ואברהם אינן לנדה קבע מקום, שכתוב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. כתוב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. אומרת הגמרא, ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו, שנאמר ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. עד כאן. אומר המהר"ל, הזכירו על קביעות מקום התפילה, ויש לך לדעת, הזהירו, טעיתי, הזהירו על קביעות מקום התפילה, ויש לך לדעת כי אברהם היה קובע מקום לתפילתו והייתה לו הדבקות בו יתברך בקביעות ולא במקרה, וזה מה שהתורה באה לומר, אל המקום אשר עמד שם, ולכך היה השם יתברך עמו תמיד בקביעות מבלי עשרה כלל, והיה דבוק בשכינה. זאת אומרת, כמים הפנים לפנים. אם אדם רוצה להידבק, אדם שואף להידבק, אז הוא מקבל את אותו יחס, כן? השם צילך על יד ימיניך, השם הוא כמו צל. היחס של הקדוש ברוך הוא אל האדם, היחס בין האדם לבין ריבונו של עולם, הוא תלוי בהתנהגות של האדם, כן? ולכך היה השם יתברך עמו תמיד בקביעות מבלי עשרה כלל, והיה דבוק בשכינה. ובעת צאתו למלחמה השכינה הייתה לוחמת באויביו, ותמיד השכינה הייתה בעזרו. וכל זה מפני שהיה קובע מקום לתפילתו, רצה לומר שתפילתו שהיא הדבקות שלו בו יתברך היא בקביעות ואינו במקרה, ודבר שהוא בקביעות אין לו הסרה כלל, הפך המקרה שאין המקרה מתמיד. וכנגד האויב צריך האדם חוזק ותוקף שלא יוסר הדבקות. זאת אומרת, כשאדם צריך להתמודד עם בעיות, כן? הוא מדבר פה על אויב, אבל כשיש יש מה זה אויב? אויב פירושו של דבר מציאות של מלחמה. היא בדרך כלל היא לא קבועה, היא חריגה, אבל היא דורשת מאמץ. כשאדם צריך להילחם, הוא צריך יותר להתאמץ. כשאדם צריך להילחם, הוא צריך יותר להתאמץ.
להתאמץ בתפילה?
לא, להתאמץ כנגד האויבים. תמיד, כשאדם נלחם, אתה במאבק, אתה מוכרח להתאמץ יותר. יש כוחות שנמצאים באדם שבמציאות רגילה הוא לא צריך להראות אותם. הם יכולים להיות גנוזים בתוכו, הם לא צריכים לבוא לידי ביטוי. אבל כשאתה צריך להיאבק עם מישהו, כשאתה צריך להילחם, אז אתה צריך לגלות את הכוחות היותר הנסתרים שבהם בדרך כלל אתה לא משתמש, כן? אז אומר, מה נותן לאדם את הכוח להתמודד עם בעיות? המושג של מלחמה כאן זה לא רק מלחמה, זה כל מיני בעיות שהאדם נתקל בהם במציאות, בחיים, כן? יש המציאות הרגילה הנורמלית, אבל לפעמים יש יציאה מהגדר, אדם צריך להתמודד עם בעיות, כן? שאז כמו שאמרתי הוא צריך לגלות כוחות אז ככל שאדם יותר מקושר לריבונו של עולם, אומר המהר"ל, זה נותן לו כוח יותר להתמודד. הקישור שלו, הדבקות שלו בריבונו של עולם, היא מאפשרת לו, היא נותנת לו את הכוחות שבאמצעותם הוא יוכל להתמודד גם עם מצבים שהם לא מצבים רגילים. כמו שאמרתי, מצב המלחמה הוא מצב חריג, הוא לא מצב קבוע. כן, אדם לא נלחם כל החיים שלו. אדם נלחם כשיש מצב של מלחמה. אבל אם אדם דבוק בריבונו של עולם, זה נותן לו את הכוח להתמודד גם עם מצבים חריגים. זה מה שהוא אמר. כנגד האויב צריך האדם חוזק ותוקף שלא יוסר הדבקות. כן? טוב, נעצור כאן, נראה זה כבר טוב הפעם הבאה.